ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד, או אפשר פשוט להסתכל על שורה הראשונה בשורות הרחבות. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, התיר עצמו למיטה. ראינו ששואלים את העדים בדיני נפשות, אחרי שהם עונים שהתרו בו ובישרו לו על חומת העבירה, שזה עבירה שחייבת מיטת בית דין, אז היו צריכים לענות שהנידון, האשם, הוא גם התיר עצמו למיטה. הוא אומר שאני עושה את מה שאתם מזהירים אותי, אני עושה את הדבר למרות שאני אמור לשלם את המחיר של מיטת בית דין, או אולי במילים אחרות, לא אכפת לי, אני עושה את זה בכל זאת. זה התיר עצמו למיטה. אם לא היה את זה, אז אין המשך לדיני נפשות. זה אחד מהדברים שצריך להיות כדי שבית דין יכול להמשיך לדון אותו ולהניש אותו. מנה לן, שואת רמה, מאיפה, מה המקור לזה? אמר רבא, ויתם החזקיה, אמר קרא, יומת המת. הפסוק נמצא בדברים, פרק י' ז', פסוק ו', הוספנו את הפסוק בשולי הגמר מן הצד, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת המת. לא יומת על פי עד אחד. אז מה נדרש מהביטוי יומת המת? עד שיתיר עצמו למיטה. ורש"י מוסיף על זה, הדיבור מתחיל המת, זה למעלה מפה כמה שורות ברש"י, הוא משמע כבר הוא כמת, קודם שבא לבית דין, שחייב עצמו מיטה בפיו. כעת חוזרים לגמרא ומסתכלים בשוליים, רואים כותרת נושא, וכתבנו דינו של רב חנן, עידי נערה המאורסה שהוזמו, אין נהרגים, מתוך שיכולים לומר לאוסרה על בעלה בנו. נערה המוסה זה מקרה שגבר שלא הארוס קיים איתה יחסים, והוא חייב מיטה, מיטת הוא והיא, שהיא הסכימה לעבירה הזאת, אז היא חייבת מיטת בית דין, מיטת סקילה. עכשיו באו עדים להעיד שהיא עשתה כך וכך, ובאו שני עדים נוספים ואמרו על עדים הראשונים, איך יכולתם להעיד על המעשה הזה, הרי אימנו הייתם במקום פלוני. עכשיו אנחנו יודעים שבדין עדים זוממים אנחנו מענישים אותם שקרנים בעונש שהם ניסו להטיל על הנאשם. אז פה הנערה המואסה הייתה אמורה על פי עדות הראשונים לקבל מיטת סקילה, אז הם אמורים להסקל. בא רב חנן ואומר לא, הם אינם נהרגים. למה? כי בעדות שלהם הם יכולים להגיד, אנחנו באנו אך ורק לאוסרה על בעלה, על הארוס. אנחנו יודעים שבתורה כתוב, ועשיתם לו כאשר זמם. הם נענשים במה שהם ניסו לעשות. אז מה הם ניסו לעשות? אז עד עכשיו הסברנו שהם באו לחייב אותה מיטת בית דין. אבל יש עוד דבר, יש עוד תוצאה מעדות כזאת. אם הם מעידים שהיא הייתה עם גבר אחר, ויש דין, אשת איש שהייתה עם גבר אחר מרצונה, היא נאסרת על בעלה. אז הם יכולים לטעון, לפי רב חנן באנו להעיד עליה כדי לאסור אותה על הארוס, ולא היה לנו בכוונה להמית אותה. אחר כך אנחנו נצטרך לברר, אז אם כך עדים יכולים לטעון, אז איפה מצאנו מקרה של מה שכתוב בתורה שהנערה המוסה באמת נסכלת? עכשיו הגמרא, אמר רב חנן, עידי נערה המועסה שהוזמו אין להרגין. ושוב פעם, רק נחזור על החידוש פה. בדרך כלל, עדים שבאים להעיד על נערה המועסה, הם באו במטרה שיתקבל עונש סקילה. ואם הם הוזמו, הם אמורים להרג. בכל אופן, רב חנן אומר, לא כן. אין להרגין מתוך שיכולים לומר לאוסרה על בעלה בנו. זה היה המטרה בעדות שלנו, רק לאסור את הבעלה, לא להוגה. שואלת אומר, והתרו בה, והתרה זה לצורך מיטה. אז אם הם התרו בה, אז כן, התכוונו להמית אותה. רש"י, שלוש שורות מתחת לנקודה הזאת, יש לנו כוכבית, אבל אם, אבל אי אמרו, התרינו, אין התראה אלא להמית, ותו לא מציל המימה, לא להורגה בנו. הגמרא עונה, דלא עתרו בה. מדובר פה בעדים, עדי נערה מועסה, שאומרים, לא התרינו בה. ואי לא עתרו בה, הכי מגדלה. נסתכל ברש"י, הכי מגדלה. וכיוון דאי לא מגדלה, כי אמרנו שהם לא היתו בה, פשיטה דאין הוא לא מגדלי, אז בוודאי שהם לא יהרגו כאשר זמם כתיב. מה שהם ניסו לעשות, הם נאנשים. עכשיו, אז מה שיוצא מהשאלה כאן זה מה רב חנן מחדש לי. הרי רב חנן בא לומר שעדי המועסה שהוזמו הם אינם נהרגים. אם אתה אומר שמדובר במצב שהם לא התרו בה, אז הכל פשוט, אני לא צריך רב חנן בכלל. הגמרא עונה, באישה חברה ועליבה דרבי יוסי ברבי יהודה. הביטוי אישה חברה מצביע על אישה שהיא ידענית, היא יודעת הלכות, יודעת תורה. לפי רבי יוסי רבי יהודה, אישה חברה היא נהרגת גם בלי התראה. התראה ניתנה בדרך כלל כדי להבחין בין שוגג למזיד, אבל מאחר שהיא יודעת תורה, אז היא יודעת שמעשיה אסורה. אז לפי האוקימתא הזאת שמדובר באישה חברה, יש מצב שהיא מגדלה, הם העדים שבו להעיד עליה לא נהרגים, כי הם יכולים עדיין לומר לאוסרה בעלה בנו, כי אין כאן הוכחה שהם באו להמית אותה, כי הם לא התרו בה. עכשיו נקרא את הכל בגמרא. אמרנו שהחידוש של רב חנן יבוא לידי ביטוי שמדובר באותה נערה המועסה, היא הייתה גם חברה, אישה ידענית. באישה חברה ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דתניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, חבר אין צריך התראה. חבר, שוב פעם, אדם שיודע תורה, הוא לא צריך התראה מעדים, ובכל זאת יקבל עונש מיתה, לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד. הגמרא אבל שואלת, וכיוון דאין הוא לא מגדלי, עכשיו קבענו שהעדים אינם נהרגים. זה מה שרב חנן אומר לנו, שהעדים אינם נהרגים. היא הכי מגדלה, איך אפשר להרוג אותה? הביא לעדות שהיא הייתה יכולה להזימה. נכון שהיא יודעת שמה שהיא עושה זה עבירה שיש בו מיטה וכו' וכו'. היא מודעת לחומרת הדבר. אבל אי אפשר להפעיל מיטת בית דין אם אין עדות. ויש לנו פה מצב שהעדות הזאת הם עדים שכפי שרב חנן טוען, הם עדים שלא יקבלו עונש מיתה. ואם הם לא מקבלים עונש מיתה, אז הנאשם לא יכול לקבל עונש מיתה. זה הכוונה פה, וכל עדות שאתה יכול להזימה לא שמה עדות. הגמרא, אז יש להבין, שוב פעם, מה רב חנן, מה רב חנן מחדש לנו, אומר, עדי נערם הוא עשה, אם הם אין נהרגים, אז אין מצב שהאישה תהרג, ואם אין האישה תהרג, אז איפה יש חידוש בדבריו של רב חנן? הגמרא עונה, אחי נמי כמר. זה בדיוק מה שרב חנן באמת אומר לנו, מתוך שאין נהרגים שיכולים לומר לאוסרה בעלה בנו, אף היא אינה נהרגת. תהבי לה עדות שאתה יכול להזימה, שאי אפשר לקיים במשפט הזה, בעדות הזאת, את הכללים של עדות שניתן להזמה. מאחר שהם אינם נהרגים, אז גם הנאשם לא תהרג. הגמרא שואלת, אלא באישה חברה, דקיימלן דמיקטלה, הרי יש מציאות כזאת, יש מושג או מציאות או עובדה שאישה חברה יכולה להיענש במיטת בית דין, אז איך? עוד פעם, אלא נקרא את תחילת הקושיה עוד פעם, אלא באישה חברה דקיימלן דמיקטלה עליבה דרב יוסי ברב יהודה הכי משכחת לה, לשיטתו שאין התראה, אז איפה המקרה שאישה חברה תהרג? הגמרא עונה, כשזינתה וחזרה וזינתה. הזנות, מעשה זנות השני לא באה לאסור אותה על בעלה, היא כבר נאסרה על בעלה, ולכן העדים לא יכולים לומר לאוסרה על בעלה בנו. אז אם כן, אם יש לנו עדים ש מעידים על אישה חברה שזינתה פעם שנייה, אז היא, אם הם לא הוזמו, אם יישאר עדותם, היא תהרג, ואותם עדים לא יכולים להגיד לאוסרה הבעלה, ובכך יבטל או יבטלו את כל התהליך של עונש מיטה. שואלת הגמרא, בכל זאת הם יכולים כן להתעלם מעונש מיטה, והיכולים לומר לאוסרה על בועלה שני בנו. יש דין שאישה נשואה, או אישה כאן עם אישה נשואה, או בוא נגיד אשת איש שהיא מזנה, היא לא רק נאסרת על בעלה, היא נאסרת גם על הבועל. כאילו אם הבעל יגרש אותה, היא לא יכולה להתחתן עם הבועל, היא נאסרת על בעלה ועל בועלה. אז נכון שהיא כבר נאסרה על בעלה, אבל העדות על הזנות השנייה, עדיין העדים יכולים לטעון לאוסרה על בועלה השני בנו. אז איפה יש מצב שאישה חברה ליבא דרב יוסי ורב יהודה תקבל מיטת בית דין? תשובה, שזינתה מבועל ראשון. אותה ביאה שנייה, היא לא נאסרת על בעלה בביאה שנייה, כי היא כבר נאסרה עליו. היא לא נאסרת על הבועל, כי זה אותו בועל שבא בביאה הראשונה, הבועלה הראשונה אסורה. אז במצב כזה, מטרת העדים זה אך ורק להרוג אותה, ואם הם הוזמו, אז הם יהרגו. אינמי, שזינתה מקרוביה. עדים שבאו להעיד על אישה חברה שזינתה, אם שאלנו, הרי יכולים לפתור את עצמם כי הם באו לאוסרה על הבועל לא, הם לא באו לעושה לבועל, כי הבועל במקרה הזה היה אדם שכבר אסורה לה, אז כבר אסור לה, דהיינו אחד מהקרובים שלה, אבא שלה, אח שלה וכדומה. אז באותה עדות, שוב פעם, הם באו רק להמית אותה ולא יכולים לטעון לאוסרה על בועלה. שואלת הגמרא, מה ישנה נערה מורסה דנקת? רב חנן שפתח פה את הסוגיה, למה הוא נקט בדוגמה הזאת של דווקא נערה המורסה, אפילו נשואה נמי, גם אישה נשואה, עדים. מה רב חנן אמר? עדים שבאו להעיד על מעשה זנות באשת איש, הם אינם נהרגים, אז גם אם באו להעיד על אישה נשואה, כולכם יודעים שארוסה זה שלב ראשון ביצירת זוגיות, זה רק השלב, זה השלב שבו הבעל קידש אותה, אבל עוד לא הגיעו לחופה. החופה משלימה את התהליך והופכת אותה להיות נשואה. אז למה אבב חנן דיבר רק על הנערה המורסה, בזמן שכל הסיפור שלו, שרב חנן, כל הדין שלו היה יכול להיות אצל אישה נשואה לגמרי, שהם יכולים לטעון לאוסרה בעלה? הגמרא עונה, אם זה נכון, רב חנן היה יכול ללמד את דינו גם בקשר לאישה נשואה. אלא אפילו היי, אפילו מקשר ארוסה, דלא יתווה תותה, שהיא עוד לא חיה עם בעלה, כי לא הגיעו לחופה עדיין, יכולים לומר לאוסרה בעלה בנו, שמטרתנו לאסור אותה על אותו איש שעתיד להיות, לחיות איתה. אז זה החידוש של רב חנן, גם במצב כזה הם יהיו נאמנים, למרות שמדובר פה על האישה שעדיין לא ישבה תחת בעלה, דהיינו ארוסה. לפני שנתקדם בגמרא, שוב נסתכל בשוליים, הנושא סלש מבנה, כתבנו דינו של רב חיסדא, הכחשה בבדיקות. רק נציין, למדנו את זה בעבר, שהשאלות ששואלים את העדים הם מחולקים לחקירות ובדיקות. חקירות הן שאלות בעניין מקום וזמן, בדיקות הן שאר השאלות. אז אם יש הכחשה בעדות בבדיקות, זה כליו שחורים צבע בגליו, אינו הכחשה, והעדות קיימת. אז בזה נפתח, פותחת הגמרא פה, בהמשך אנחנו שמים לב שיש מעוינים בגמרות המסומנות שלנו. המעוינים האלו הם התקפות על רב חיסדא. הגמרא, אמר רב חיסדא, אחד אומר, עד אחד אומר בסייף הרגו, ואחד אומר באריראן הרגו. אריראן, יש בצד הסבר אצל הכוכבית, פירוש כעין איזמל, ויש אומרים כעין גרזן. זה כלי אחר מסייף. אז הם מכחישים זה את זה בעניין הכלי הרג. אין זה נכון. המילה נכון, מילה שנלקחה מהפסוק בתורה, והנה אמת נכון הדבר. אז כוונה פה שהעדות אינה קיימת. אין זה נכון, זה לא עדות שיתקיים. עדותן בטלה. מקרה אחר, אחד אומר כליו שחורים ואחד אומר כליו בגדיו לבנים, הרי זה נכון, למרות שיש יש הכחשה, זה לא בעיה, זה לא מבטל את העדות. שואל תגמר מיטיבי, נכון שיהיה נכון, אחד אומר בסייף הרגו ואחד אומר ברין הרגו, אחד אומר כליו שחורים ואחד אומר כליו לבנים, אין זה נכון. ואנחנו קבקבנו המילים כליו, אין זה נכון. מה רב חיסדא אמר בעניין כליו? אמר, הרי זה נכון, שגם אצל רב חיסדא קבקבנו, אז הבלטנו את הקושיה. הגמרא עונה, תרגמה רב חיסדא, רב חיסדא הסביר את המקור הזה בסודר. מה שהמילה כליו אומר, זה הכלי רצח. איזה כלי רצח? סודר. איך הורגים בסודר? שחנקו בו, שחנקו בו, דהיינו סייף ורין. זה עוד דוגמה של כלי רצח שגם רב חיסד עצמו אומר שסתירה בגוף העדות כזאת היא מהווה הכחשה, וזה מבטל את העדות. שוב, קושיה, תשמע, אחד אומר סנדליו, זה עניין של בגדים, סנדליו שחורים, ואחד אומר סנדליו לבנים, אין זה נכון. הגמרא דוחה הרעתם נמי, כגון שבעט בו בסנדלו והרגו. גם נעל יכול להרוג בצורה כזאת. אז זה שוב פעם דוגמה של כלי הריגה. תשמע, מעשה הוא בדק בן זכאי בעוקצי תאנה. זה ראינו במשנה. אז אם היה סתירה, אז זה מבטל העדות, ועוקצי תאנה, לכאורה, זה דבר ש... זה סתם בדיקות, לא כלי רצח. כעת יש לנו צורה חדשה, פפיון, ובמבנה, בצל הגמרא, כתבנו תשובות להתקפות על רב חיסדא מבן זכאי. אז אנחנו סימנו גם מספר אחד, רומאי אחד, וזה מצביע על רמי בר חמה, ואצל רמי בר חמה יש כאן שני שלבים, ומספר רומאי שניים בהמשך מבליט או מציין את רב יוסף. אז אנחנו שוב פעם עומדים לקרוא, ללמוד תשובות לטובת רב חיסדא על השאלה ששאלנו כעת מבן זכאי. אז אמר רמי בר חמה, כגון שערכץ תאנה בשבת דעלה כמקטל. לא מדובר פה על רצח, אבל מדובר פה על משפט של דיני נפשות, שהאדם ידון על חילול שבת, שזה גם חייב סקילה בבית דין. ומה שבן זכאי אמר, ששאלות כאלו בעוקצי תאנה יכולים להביא לידי שאם יש הכחשה זה יבטל את העדות, כי זה עדות באמת על גוף העבירה. מה זאת אומרת? החילול שבת בוצע על ידי קציצת התאנים מהעץ. אז אם יש הכחשה בדבר שנחשב גוף העדות, זה גם סיבה לבטל העדות. זה לא כמו צבע הבגדים שהעבריין לבש. שואלת הגמרא, והתניא אמרו לו תחת תאנה הרגו. זה לא קשור כבר לעוקצי תאנה וחילול שבת. הסיפור עם בן זכאי שוב פעם היה קשור לעניין רצח. אז מה הקשר בין עוקצי תאנה ורצח? אלא אמר רמי בר חמה, כגון ששבדו באיחור של תאנה. באמת הוא נעץ בליבו את החיליק הזה מהתאנים, ובזה הוא הרג אותו, ולכן זה כלי רצח, וזה נחשב גוף העדות, וזה בסיס לבטל את זה אם יש הכחשה בעדות הזאת. תשמע, שוב פעם מקשים על רב חיסדא. אמר להן, תאנה זו עוקציה דקים, עוקציה גסים, תאנים שחורים, תאנים לבנות. אז אנחנו ממשיכים עם העניין של התאנים, וכאן אנחנו מדברים על התאנים עצמם, והתאנים עצם לא מסוגלים להרוג, ובכל זאת בן זכאי הקפיד על העדות הזאת שלא יהיה הכחשה ביניהם. אלא אמר רב יוסף, מבן זכאי לא תביניש. מה, אתה מקשה על רב חיסדא מבן זכאי? שאני בן זכאי. בדיקות כחקירות משבילי. בן זכאי הוא מחשיב התחום של שאלות בעניין בדיקות כאילו הם חקירות, כאילו באותו רמת חשיבה, חשיבות. ראשי שורה שנייה מתחת לגמר, כחקירות משבילי, לבדוק בכל שיוכל כדי להכחיש, וכי איך ידי בחקירות אותם שאלות שעניין של מקום וזמן מתכחשי בדבר
מתכחשים לדבר אחר, זה אומר במקום פלוני, וזה אומר במקום פלוני, דהיינו דבר אחר. זאת אומרת, זה לא גוף העדות, זה עניין מקום שהתבצע עבירה, זה לא הכלי משחית, זה לא, זה דבר אחר, ובכל זאת, זה המקום לא הרגו, ובכל זאת, אנחנו יודעים שאם יש הכחשה בנושא כזה, אנחנו מבטלים את העדות, הכי נמי בדיקות. זה אצל, זה בגישה, בדעה של בן זכאי. אבל רב חיסדא לא מקבל את זה, הוא לא פוסק כמותו. הזכרנו בשורות האחרונות בן זכאי שהופיע במשנה. כאן הגמרא רוצה לברר מיהו זה האישיות בן זכאי. בצד הגמרא בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו נשתמש בצורת משולש כמו שמצויר בבירור בשלושה שלבים מי זה בן זכאי. אז רק תשימו לב שאנחנו פותחים עם הווה אמינא הראשונה, אילמה. כמובן אני בטוח שלכולם שומעים בן זכאי, חושבים על רבי יוחנן בן זכאי. שלב שני יופיע שלוש שורות מהסוף, ובשורה האחרונה חוזרים מציינים שלב שלישי, שזה בעצם חזרה להווה אמינא הראשונה שבו אנחנו פותחים. הגמרא, מן בן זכאי, אילמה רבי יוחנן בן זכאי. ולא נשכח, אנחנו מדברים על שיטה שפסקה בענייני דיני נפשות, בעניין מיטת בית דין. הוא היה בודק או מחשיב בדיקות ברמה של שאלות חקירות, והכחשה בבדיקות גורמת לכך שמבטלים את העדות. ואם לא מבטלים העדות והעדות היא בלי שום הכחשה, ממיתים את הנידון. אז אם מדובר על רבי יוחנן בן זכאי, מי הווה בסנהדרין? האם הוא בכלל תפקד? האם היסטורית היה יכול להיות בסנהדרין? וכמובן הסנהדרין הם אחראים על מיתות בית דין. והתניא, כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי 120 שנה, הוא חי עד גיל מבוגר, 120, 40 שנה עסק בפרקמטיה. זאת אומרת, עד גיל 40 הוא לא הקדיש את כל חייו ללימוד תורה, אלא הוא גם עסק בפרקמטיה. מהם שנה, זאת אומרת עוד 40 שנה, מגיל 40 עד גיל 80 למד, 40 שנה לימד, זאת אומרת מגיל 80 עד גיל 120 הוא לימד, הוא הורה הלכות ופסק דינים. ותניה, עוד נתון, 40 שנה קודם חורבן הבית גלתה סנהדרי וישבה לה בחנות. חנות זה מקום שמחוץ ללשכת הגזית. רש"י כותב מקום היה בירושלים וכן שמו, אבל מה שאנחנו רוצים להדגיש הם גלתה ממקומם. ואמר רבי יצחק בר אבודימי לומר, הנפקמינה פה בזה שהם נגלו ממקום הישיבה שלהם, אנחנו נדלג על הסוגריים לשנייה, שלא דנו דיני נפשות. בית דין, סנהדרין, יכולים לדון דיני נפשות רק אם הסנהדרין הגדול יושבים בלשכת הגזית. רש"י כותב שאין דיני נפשות בכל מקום, אלא בעוד שהסנהדרין נוהגת בלשכת הגזית, שנאמר וקמת ועלית למקום, מלמד שהמקום גורם. וכיוון דחזו דנפישי רוצחים, היה תקופה בסוף בית שני שהיה ריבוי מקרי רצח ולא היו מספיקים לדון, אז עמדו וגלו משם. עדיף פשוט לא להיות מחויבים בכלל לדון מלהיות במצב שחייבים לדון ולא מספיקים לדון אותם. ונמשיך עוד מעט לפני שנחזור לסוגריים. אז אנחנו אמרנו ש 40 שנה לפני חורבן הבית הפסיק דיני נפשות. ותנן, מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו רואים שרבן יוחנן בן זכאי תפקד כמתקן תקנות, כרב רב גדול. מתי רואים תפקוד שלו? במי שחרב בית המקדש. אוקיי, אז אפילו אם נאמר שהוא חי רק שנה אחת אחר החורבן, אנחנו רק נוקטים פה דוגמה קיצונית כדי להבליט את הקושיה של הגמרא. אם הוא חי, כתוב פה משחרב בית המקדש התקים, והוא חי רק בשנה אחת אחר חורבן הבית, בכל זאת הוא לא היה במצב שיכול לדון דיני נפשות. למה? כי אותה שנה שנחרב הבית, זה מהווה 40 שנה מאז שהפסיק סנהדרין מלפסוק דיני נפשות. באותה זמן רבן יוחנן בן זכאי לא היה רב פוסק, הוא היה עדיין לומד תורה. אז לכן לומר שבן זכאי שבדק בעוקצי תינה ובכך פסק בדיני נפשות, זה לא יכול להיות רבי יוחנן בן זכאי, זה בן זכאי אחר. כי רבן יוחנן בן זכאי, שידוע לנו שהוא חי אחר חורבן בית המקדש, ו-40 שנה לפני חורבן הפסיקו מלדון דיני נפשות, באותו זמן ראינו שרבן יוחנן בן זכאי לא היה רבן אלא הוא היה תלמיד. אז מי הוא זה בן זכאי שכן פסק בדיני נפשות? הגמרא ממשיכה ואומרת, אלא בן זכאי דעלמא, לא רבן יוחנן בן זכאי, מישהו בן זכאי שהיה קדם לו. לפני שנתקדם יותר, היה קטע קצר בסוגריים שפשוט לא, זה בתוכה מה שכתוב לא מדויק, ואנחנו דילגנו עליהם כדי לזרום עם הגמרא באופן מדויק. בכל אופן נחזור רק למשפט הזה שדילגנו. שאלנו, זה שבית שגלתה סנהדרין 40 שנה לפני חורבן הבית, למה היא נפקא מינה? ואז ואמר רבי יצחק בר אבודים, אנחנו קוראים את הגמרא שוב פעם חמש שורות מהסוף, ואמר רבי יצחק בר אבודים, לומר שלא דנו דיני כנסות. הגמרא שואלת, דיני כנסות סרקא דאיתך, מה הקשר בין הימצאות סנהדרין בלשכת הגזית לאפשרות לדון דיני כנסות, כמו כפל או 4 ו-5 או הדין של 30 של עבד, דיני כנסות? מה הקשר בין האפשרות לדון דיני כנסות וישיבת סנהדרין במקומם? אז באמת אין שום קשר, אלא שלא דנו דיני נפשות. זה מה שכבר הסברנו, ש-40 שנה לפני חורבן הבית הפסיק סנהדרין מלדון בדיני נפשות, פשוט כי הם גלו, הם נגלו ממקומם. טוב, אז אנחנו עדיין מבררים מי זה בן זכאי. אז שלוש שורות מסוף הגמרא, מה אנחנו אומרים? אלא בן זכאי דעלמא. שוב פעם אנחנו מוסיפים פה סוגריים לדלי כדי לזרום עם החשיבה. הגמרא אומרת אחרי הסוגריים, איך אתה יכול להגיד את זה? והתניא, מעשה ובדק רבן יוחנן בן זכאי בעוקצי תנים, רואים שהוא באמת כן פעל. לא כתוב פה בן זכאי, כתוב רבן יוחנן בן זכאי שכן פעל בדיני נפשות. אז הגמרא תסביר מה קורה כאן. לפני כן שוב פעם הסוגריים, אמרנו שבן זכאי שבדק בעוקצי תנים, כנראה זה בן זכאי דעלמא. הכי נמי מסתבר, זה גם מסתבר שבן זכאי הוא לא הרב המפורסם רבן יוחנן בן זכאי. דהי סקא דאיתך, רבן יוחנן בן זכאי קרי לי רבי בן זכאי? האם קוראים לאדם שהוא רבי, שהוא רבן, כמו רבן יוחנן בן זכאי, היו קוראים לו ככה בשמו בן זכאי? זה לא מכובד. אז אם כתוב במשנה בן זכאי, כנראה זה בן זכאי דיאמה, זה לא המנהיג של עם ישראל, רבן יוחנן בן זכאי. אבל שאלנו, והתניא נמשיך בגמרא מעשה ובדק רבן יוחנן בן זכאי בוקסי תנים, איך אתה אומר בן זכאי דיאמה? פה רואים שרבן יוחנן בן זכאי בכבודו ובעצמו הוא היה מעורב בבדיקות בעוקצי תאנים, ואנחנו מבינים שזה כן הוביל לאיזו מיטת ביתים. הגמרא עונה, זה שלב שלישי, אם שמתם לב אנחנו כבר הגענו לשלב שלישי, ובעצם אנחנו אומרים שבן זכאי רבן יוחנן בן זכאי זה אותו אדם. אז אנחנו צריכים להתמודד עם משהו, איך קראו לאישיות כל חשוב כבן זכאי, כרבן יוחנן בן זכאי, ככה בשם בן זכאי. הגמרא מסבירה פה, אלא תלמיד היושב לפני רבו הווה, בזמן שאמרנו שיש לבדוק שבן זכאי בדק בוקסי תנים, זה באמת רבן יוחנן בן זכאי בגיל צעיר הוא היה, ואגב, ואז באמת דנו דיני נפשות, כי אותם שנים זה יותר מ-40 שנה לפני החורבן, בסנהדרין היו עדיין במקומן. אז הוא היה אז תלמיד היושב לפני רבו אבי ואמר מילתא, מילתא הכוונה הוא אמר דבר כמו יש לבדוק בדיקות בעוקסי תנים, הוא מסתבר להוא טעמי. אנחנו רק נגיש עוד פעם שמדובר בתקופה שעדיין דנו בדיני נפשות, ואותם דיינים ששמעו מה שהצעיר בן זכאי אמר הוא מסתבר להם. נמשיך בגמרא בעמוד ב' וקבועה בשמי, וזה שבודקים ביוצאי תנים קבעו את ההלכה בשמו, כי אבי למד, כשמדובר בתקופה שהוא עדיין היה לומד, לא פוסק, בן זכאי הווה קרילה כתלמיד היושב לפני רבו. כאן זה לא זלזול בכבודו, מדובר על הצעיר. כי הווה לימד הווה קרילה רבן יוחנן בן זכאי, כי קרילה בן זכאי על שם דמיקרא, וכי קרילה רבן יוחנן בן זכאי על שם דהשתא, על שם על שמו המצב העכשווי. רש"י בשורה הראשונה, וקבוע בשמי, והי דקרי לי בחד המתניתים בן זכאי ובחד הרבן יוחנן בן זכאי, לא תקשי מן דקרי לי בן זכאי על שם האיש עתה דאמרה לה מילתא, ומן דקרי לי רבן על שם סופי קרי לי. כעת שוב ציטוט מהמשנה, מה בין חקירות וכולי, וההמשך היה ואפילו שניים אומרים אין אנו יודעים, עדותן מתקיימת. זה נכון לדיני בבדיקות, מה שאין כן בחקירות אי אפשר להעמיד את העדות אם הם אומרים אין אנו יודעים. אז אנחנו בגמרא מנסים להבין את הביטוי במשנה, ואפילו שניים אומרים אין אנו יודעים. מהי אפילו שניים אומרים? פשיטה כי אמר אחד איני יודע, עדותן קיימת, אם מדובר בבדיקות, ואחד משני העדים אומר אני לא יודע את השאלה הזאת, מה צבע הבגדים למשל, העדות קיימת, כי אמרי בית רי נמי, עדותן קיימת. גם אם שניים אומרים אין אנו יודעים בשאלה של בדיקה, אז זה לא מבטל את העדות. אז אנחנו שואלים מה פשר הלשון שאפילו שניים, יש איזו חידוש פה שלא ברור לנו. הצורות שרואים עכשיו, יש מעוין ובצד תחת הכותר נושא ומבנה, שתי דעות איך לפרש המשנה אפילו שניים אומרים אין אנו יודעים, והמשולשים שנראה עכשיו יבליטו מסקנות הפוכות. הגמרא, אמר רב ששת מה שכתוב במשנה, אפילו שניים אומרים, אין אנו יודעים, הרישה קין. זה חוזר אחורה לרישה, ואחי כמר. בחקירות, נגיד, יש קט של שלושה עדים, ומדובר בשאלות של מקום וזמן, חקירות. אפילו שניים אומרים ידענו, ואחד אומר אין יודע, עדותם בטלה. אז מה שכתוב בהמשך המשנה, מה שציטטנו מקודם, ואפילו שניים אומרים אין אנו יודעים וכו', זה חזרה לנושא של החקירות, ובקד של שלושה עדים, ושניים יודעים לענות לשאלות האלו, ורק אחד מהשלושה לא יודע. והכוונה של המשנה, לפי רב ששת, זה לומר עדותה בטלה. שורת רמה כמן, מי היה סובר כזה דבר שאם אחד מכת מורחב אומר איני יודע עדות בטלה? כרבי עקיבא, זה מתאים לשיטת רבי עקיבא, מקיש שלושה לשניים. לפי תפיסתו של רבי עקיבא, ברגע שנוצר קט עדים, לא משנה מספרם, כל אחד הוא נחשב עד, עד מעכב, עד חשוב, וכמו שאצל שניים, אם אחד אומר איני יודע העדות בטלה, לפי רבי עקיבא גם בקט של שלושה, אחד מהם אומר איני יודע הקט בטלה, העדות בטלה. הוא אמר רבא, רבא מקשה פה, אתה על רב ששת, אומר רב ששת, כך אתה מסביר את, את המשך המשנה שזה חוזר לרישה ולומר שעדותן בטלה, והעדותן קיימת קטני, אבל בלשון המשנה מופיע ביטוי עדותן קיימת, אבל לפי מה שאתה הסברת עדותן בטלה, אלא אמר רבא הכי כמר. הוא שומר על הגישה של רב ששת של ערי שקאי, והוא מסביר כך הבנת המשנה. אפילו בחקירות שניים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע, עדותן קיימת. כאן אנחנו לפי רבה שומרים על העדותן קיימת. כמן, מי היה אומר כזה דבר שאם שניים מתוך שלושה יכולים לענות על שאלות החקירות העדות קיימת? זה לא כרבי עקיבא. אוקיי? אז זה שיטה בתנאים שחולקת על רבי עקיבא, שברגע שיש לך בסיס של עדות שעליו ניתן לסמוך, אז שאר העדים הם אינם נחשבים כמו הקט הבסיסי. יש לנו כותרת נושא, וכתבנו מאחר דרך חקירות ובדיקות מן התורה, למה יש הבדל ביניהם בזמן שאחד אומר איני יודע. אמרנו בחקירות אחד אומר איני יודע עדותן בטלה, ובדיקות עדותן קיימת. פותחים את הקטע הזה עם סיפור. רב כהנא ורב ספרא תנו סנהדרין בי רבא, הם למדו מסכת סנהדרין בישיבה של רבא, פגע בו רמי בר חמא, וביום אחד רמי בר חמא פגש אותם. אמר לו, מי אמריתו בא בסנהדרין דבי רבא, מאחר שאתם לומדים בישיבתו של רבא, איזו חידוש אתם אומרים ששמעתם באיך שרשי מפרש פה בבית אדם גדול כגון רבא, יש לכם לחדש בה הרבה. אז רב כהנא ורב ספרא מגיבים, אמרי לי, הם אמרו לרמי בר חמא, ומאי אמרינן בא בסנהדרין גרידתא, ומאי קשיא לך. נחזור לרשי פה, ומאי אמרינן בסנהדרין גרידתא, מה יש לנו לומר אילו לא היינו למדים מפי חכם כל כך? איך יש להקשות בה? ומאי קשיא לך? אם אתה, רמי בר חמא, פוגש אותנו ושואל איזה חידושים יש, כנראה משהו בעניין סנהדרין, במסכת סנהדרין, מפריע לך, ואתה רוצה לשמוע איזו הערה או הסבר. אז הם שואלים, מה מפריע לך? אמר לו רמי בר חמנה, מה דקטני? מה בין חקירות לבדיקות? חקירות אחד אומר איני יודע עדותן בתלה, בדיקות אמר אחד איני יודע, אבל אפילו שניים אומרים אין אנו יודעים עדותן קיימת. מכתי שואל רמי בר חמנה, בוא נעיין בזה, אידי ואידי, חקירות ובדיקות דורייתא היא, מקורן בתורה. ורש"י מביא איך רואים את זה בתורה, אבל בשבילנו כעת מספיק לומר ששני סוגי הבירורים אצל העדים הם מן התורה. מה ישנה חקירות ומה ישנה בדיקות? למה אצל חקירות זה נראה כל כך חמור שאם אחד אומר אני יודע הכל בתהיל, ובדיקות לא אומרים כך? אמר עמודי, אז הרב ספרה ורב כאן העונים, האחי השתא, איך ניתן בכלל להשוות בחקירות? אמר אחד אין יודע עדותם בתלה דאבילה, עדות שאתה יכול להזימה. הסברנו בהתחלה של השיעור היום שהזמה זה אפשרות שיבוא, חייב להיות בכל עדות אפשרות ש אחרי ששומעים עדים יהיה אפשרות לקט שנייה של עדים לבוא ולהקשות על עדים הראשונים, איך יכולתם להעיד כך וכך, כי הרי אימנו הייתם במקום פלוני באותו זמן שאתם אומרים קרה המאורע. אז אם העדים אומרים על שאלת זמן איני יודע, אז איך ניתן להזים אותם? אם אנחנו לא יכולים לדעת את הזמן של העדות על פי אותם עדים ראשונים, אין מקום לעדים שניים לבוא להזים אותם. אז זה הופך את העדות להיות עדות שאי אתה יכול להזים. אבל כפי שאמרנו מקודם, הכלל או הדין של עדות, אחד מהמרכיבים המעכבים עדות, זה שהעדות שנאמר ניתן פוטנציאלית, כמובן פוטנציאלית ניתן להזים, אבל אם העדות לא ניתן פוטנציאלית להזמה, אז הכל בטל. זה נכון לשאלות של מקום וזמן. ממשיך הגמרא, בדיקות אמר אחד מהם איני יודע, עדות לא קיימת, כי בכל זאת עדות שאתה יכול להזימה הוא נכון שבצבע הבגדים למשל הם לא יכולים לענות, אבל הם ענו על כל השאלות של החקירות, וזה משאיר אותם חשופים לאפשרות להזמה. אז לכן זה קשה. כל מה שקראנו בחמש-שש שורות האחרונות היה דבריהם של רב כהנא ורב ספרא, שענו לשאלת רמי בר חמנה. אמר לו, רמי עונה, הוא אומר, איהכי אמרי טובה, טובה אמרי טובה. וואו, כל כך התרשם, אם כך אתם אומרים, אתם אומרים הרבה דברים גדולים וחשובים. רש"י כותב, הרבה יש לכם טעמים בה. אז רמי בר חמנה מאוד התרשם מהתשובה שהם נתנו לו. אמרי לי, אז רב כהנא וספרא אמרו בחזרה לרמי בר חמנה, כאילו יפה מאוד שאתה מחמיא לנו, אבל זה, כל זה נובע מתוך הענווה שלך. אם היית רוצה להקשות עלינו, יכולת בקלות לקסח אותנו. אמרי לי, מטיבותי דמור אמרי לן בטובה, מהטוב לב והענווה שלך אתה מחמיא אותנו לומר שאנחנו אומרים הרבה. מנזיעותי דמור לא אמרינן בא ולא חדה. רש"י כותב, מנזיעותי דמור, אם היית רוצה להטריס בנו ולהקשות, לא היינו יודעים נגדך כלום. נחזור לגמרא. סימון שבולט עכשיו, סימון הפס הכפול, הוא בשוליים במבנה, כתבנו סדרה של מימרות של רב אחא בר חנינא אמר רב אסי. הנושא המיידי, עד כמה בחודש אדם יכול לטעות בעיבור החודש? הדיון כאן נובע ממה שהופיע במשנה, שאם עד אחד אומר שהמאורע שעליו הוא מעיד קרה בשתיים בחודש, והעד השני אומר בשלוש בחודש, שני בחודש, שלישי בחודש, העדות קיימת. והסברנו למה העדות קיימת, כי זה שאומר בשניים בחודש, בוא נגיד כך, שניהם מעידים על מאורע שהתרחשה באותו יום. אז איך אחד אומר בשניים בחודש, איך אומר בשלושה בחודש, הם לא מצביעים על שני ימים נפרדים, אלא זה שאמר בשני בחודש, הוא היה מעודכן על כך שהחודש שעבר עיברו אותו. אז לכן היום שעליו הוא מעיד הוא רק היום השני של החודש. העיד השני לא ידע בכך שעיברו את החודש הקודם, ויוצא שהחודש הקודם קצר יותר, והגענו כבר ליום השלישי לדעתו. אבל האי תיאום בעדויות זה לא בגלל הכחשה באיזה יום שקרה, אלא פשוט העד השני לא ידע בעיבורו של חודש. וכאן אנחנו רוצים לדעת המצב הזה שאדם נשאר באי ידיעה של עיברו את החודש הקודם, עד מתי ניתן לומר שהאדם נשאר באי ידיעה הזאת. אז הגמרא כאן אומר, שואלת, עד כמה נכנסים עמוק לחודש, ועדיין אפשר לומר שאחד מהם טעה בעיבור החודש. אמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, עד רובו של חודש. רש"י כותב עד רובו של חודש, אבל מכאן ואילך, כגון אחד אומר ב-20 ואחד אומר ב-21, לא תלינן בעיבור החודש, זה כבר שמע בימים הללו שהיה חודש מעובר. אז אם בכל זאת מספיק זמן עבר כדי שאדם ידע שעיבור את החודש הקודם, ובכל זאת הוא אומר תאריך אחר מהעד הראשון, סימן שיש הכחשה בעניין זמן. הגמרא ממשיכה, אמר רבא, אף ענה נמי תנינה, אחד אומר בשלושה ואחד אומר בחמישה, עדותן בטלה. כאן יש הפרש של יומיים. למה עדותן בטלה? נאמה שזה יודע בשני עיבורים וזה אינו יודע בשני עיבורים. רש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא, שזה יודע בשני עיבורים, שהיו שני חודשים מעוברים, או ביחד, או בדילוג, וזה מנען לכולן חסרים. אז והוא חושב שהתאריך הוא יומיים קדימה, בגלל שמה שהראשון ידע שהיו שני חודשים מעוברים, זה לא ידע, ולא אומרים את זה, אומרים שעדותם בטלה. אז הגמרא ממשיכה, אל עליו, משום דברובה ידע, כבור רוב החודש הנוכחי, כל אחד ידע שאם היה עיבור, הוא כבר יודע את זה. רש"י כותב, אלא משום דאמרי ברובה ידע, ברוב ימים שעברו כבר שמע מה היה. הגמרא דוחה, כי רב פה בשורות האחרונות הביא סיוע לרבי יוחנן, רב אחא בר חנינא וכו'. לעולם אי מלאך, הגמרא משכה ברובה, נמי לא ידע. בעניין העברת מידע, גם כעבור רוב החודש, אדם לא מצפים ממנו שהוא יגלה, שידע, שיעלה על כך שעיברו את החודש הקודם. ובשיפורה, לשון שופר, ובשיפורה ידע. בחד שיפורה אמרינן דתאי, בתרי שיפורה לא אמרינן דתאי. נסתכל ברש"י, שיפורה שופר היו תוקעין בקידוש החודש. ביום שהוא מתחיל, הן מלא, הן חסר. וזה לא שמע את השופר. אז אנחנו אומרים ש... שאדם יפסיד נגיד שופר פעם אחת, מילא, אבל שאדם יפסיד שמיעת שופר פעמיים, זה לא ניתן לתלות האי תיאום בעדים, אחד אומר בשלושה ואחד אומר בחמישה, וזה ש זה שאמר מה שהוא אמר הוא פספס פעמיים שמיעת השופר. נסתכל כעת בשוליים בנושא עד כמה בחודש ניתן לומר קידוש לבנה. כידוע, אחרי ראש חודש, מנהג ישראל, או יותר ממנהג ישראל, זה דין הגמרא, שיש ברכה שאנחנו בו אומרים קידוש לבנה. והשאלה פה, עד מתי ניתן לומר את הדבר הזה? והגמרא תסביר, ויש יש אגב כמה דעות בנושא, מאחר שהברכה אומרת מחדש חודשים, זה הברכה בנוסח התפילה הזאת, חידוש מחדש חודשים, מתי הלבנה במצב של התחדשות? בוא נאמר שמחצי החודש עד סוף החודש הגודל הלבנה בכיוון נקרא לזה ההמעטה או נסיגה הקטנה, אי אפשר להגיד על כזה דבר שהולך לכיוון הקטנה, זה דוגמה לחידושו. אבל בזמן ש מתחילת החודש עד האמצע יש מצב שהירח הוא גודל איך שנראה לנו, והשאלה שוב פעם, עד מתי בחודש, עד איזו יום בחודש ניתן לומר את התפילה של קידוש לבנה? הגמרא, ואמר רב אחא, ברוך הנינא, אמר רב עזיא, אמר רב יוחנן, עד כמה מברכין על החודש? הגמרא עונה, עד שתתמלא פגימתה. רש"י כותב עד שתמלא פגימתה, אבל בתר אחי, אחרי המצב הזה לא שייך למימר מחדש חודשים, שהרי כבר נושנת, לשון ישן, נושנת היא. אבל הביטוי הזה עד שתתמלא פגימתה עצמה שנוי במחלוקת, וכמה? כאילו, כמה זה? אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רב יהודה, עד שבעה, נהרדאי אמרי עד 16. הגמרא ממשיכה לדעת מם בית, ותרוויו כרבי יוחנן סבירה להו. רש"י למעלה אומר ותרוויו כרבי יוחנן, במילתי דרבי יוחנן פליגי, ועד שנתמלא סבירה להו. הנה, אין מחלוקת במה שאנחנו מוגבלים לפי דבריו של רבי יוחנן עד שתתמלא. מיהו? רבי יהודה סבר מילוי פגימתה דגמר ביוחנן למהווה כי יתרה. רש"י כעת מצטט את המשך הגמרא שעוד לא קראנו, אז אנחנו נחזור לגמרא כעת. למהווה כי יתרה, אמרנו שהדעות שקראנו, רבי יעקב שמר עד שבעה בחודש, נהרדאי שמר עד שישה בעשרה בחודש, שניהם מסכימים לדבריו של רבי יוחנן עד שתתמלא פגימתה. אבל מה הכוונה בביטוי הזה, מילוי הפגם? אז למהווה כי יתרה, למהווה כי נפיה. נפיה, נפה, זה דבר עגול. אז לפי הדעה של נהרדאי שמר עד שישה עשרה בחודש, עד אז הירח גודלת וגודלת עד שתהיה עגול. זה השיטה של, וזה הכוונה של עד שתתמלא פגימתה. הדעה שאומרת כי יתרה בקשת וחץ, הקשת שאדם מחזיק, יש חוט מהקצוות של הקשת, נקרא לזה אולי באופן פשטני, הוא נראה כחצי עיגול. במצב כזה מילינו את מה שנראה לנו בירח כפגם. הפגם, החלק של הירח שהוא פשוט נכנס פנימה, מתמלא באור להיות
כי יד, רק יתרה זה אותו חוט שאנחנו מושכים משני קצוות הקשת עד שהוא נהיה חצי עיגול. ורשי, איפה שעצרנו, רשי בשורה הראשונה, מי הוא? אנחנו נחזור על הגמרא שקראנו דרך רשי. מי הוא? רב יהודה סבר, רב יהודה הוא צוטט על ידי רב יעקב בר אידי, שאומר עד שיבה. רשי ממשיך, סבר מילוי פגימתה, דגמר ביוחנן, למווה כי יתרה, דווי כמו יתר של קשת, שתהי כל פגימת הקשת מלאה עד היתר, דהיינו חצי העיגול, והי לסוף שבעה הוא. אז לפי הגישה הזאת, יש לאדם לברך קידוש לבנה עד שבעה בחודש. ונהרדאי סבי מילוי פגימה, דגמר ביוחנן, עד תווי כי נפיה, עגולה במילו אותה. נחזור לגמרא, אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה. לגבי שיטת רבי יהודה, אפילו אחר שבעה עד אמצע החודש שהירח מוסיפה ומאירה, נכון, הוא אמר עד שבעה יש לברך הנוסח של קידוש לבנה, אבל אחר כך גם יש מקום לברך משהו ולבריך הטוב והמיטיב. גם לפי רבי יהודה, הרי הטוב והמיטיב, הקדוש ברוך הוא מאפשר תוספת אורה עד חצי החודש, עד אמצע החודש. אמלי, רבינה עונה, עתו כי חסר מי מברכין על דיין האמת, דבר הטוב המיטיב. אתה מציע לברך הטוב מיטיב. אז תוצאה מכך שבזמן שרמת האור יורד, דהיינו מחצי החודש עד סופה, שגודל הירח הולך ומתמעטת, אז מה, אומרים ברוך דיין האמת, הברכה שמברכים על איזושהי אסון? אז אם היינו מברכים דיין אמת בהחשכת הירח, אז אפשר להבין למה נברך הטוב ומיטיב בהארת הגדלת הירח, אבל לא כן הדברים. שואל תרמה, אבל יברכינו לטובה, אז למה לא? למה לא נברך מתחילת החודש עד אמצע נברך הטוב המיטיב, ומאמצע החודש עד סופה נברך דיין האמת? הגמרא עונה, כיוון דהיינו אורחי לא מברכינן. רש"י כותב דהיינו אורחי בכל חודש בריאת עולם כמנהגו היא, ואין כאן דין פוענות בחסונה ולא הטבתה לנו חסד במילואותה. אלו הם, מה שקורה צריך, הם חוקי הטבע שברא הקדוש ברוך הוא, והוא משגיח על אותם חוקי טבע, והם לא קשורים לעניין הטבה או עניין של פורענות. ואמר רב אחא בר חנינא, אמר ועשי, אמר ויוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. טבעך החודש הזה, הדגש על המילה הזה, זה קשור לקידוש החודש, וטבעתם זה כלי ואנוויו. בקריאת ים סוף באז ישיר רואים ששוב פעם המילה הזה מופיע בקשר לנוכחות השכינה. אז זה שאנחנו אומרים קידוש לבנה, או כפי לשון הגמרא מברך על החודש בזמנו, זה נחשב כאילו מקבל פני שכינה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא זכו ישראל אל להקביל פני אביהם שבשמיים כל חודש וחודש, דיים. אמר אביי, אם כך, מאחר שאתה משווה קידוש החודש לקבלת פני שכינה, נמרינו מעומד. מן הראוי, מטעמי כבוד, להגיד את הברכה הזאת מעומד, לא בשכיבה, לא בישיבה. מרימה ומרזוטרה, מקטפי ומברכי. מרימה ומרזוטרה יכול להיות מטעמי בריאות או גיל מתקדם, הרשו לאחים לשאת אותם על כתפיהם בזמן ש בירכו בברכת החודש. אמר לרבך על רבינה, לרבשי, במערב המברכי, בארץ ישראל, הם אומרים את הברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מחדש חודשים. אמר לי, היי, נשי דידה נמי מברכי. ברכה פשוטה כזאת, גם מי שלא מלומד יכול לברך. כאן רשי לא מרחיב הסבר, לא מסביר את העניין הזה, אלא כנראה ש רב אשי ציפה שהברכה היא תהיה יותר משוכללת, יותר מורחבת מברכה שגם אדם שלא למד כלום היה יכול לברך. אלא כלרב יהודה, הברכה המיוחדת של קידוש החודש הוא לפי נוסחת רב יהודה. דיום רב יהודה, הנה הנוסח שלו, וזה הנוסח דווקא שאנחנו שומעים עליו עד עצם היום הזה. ברוך וכולי, הנוסח הרגיל של ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים, במאמר הקדוש ברוך הוא נברא השחקים, השמיים, וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. הם, זה מה שאנחנו אומרים, חוקי הטבע, יש הילוך קבוע לגרמי שמיים, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שפעולתן אמת, הם לא משנים את סדר הילוכם. וללבנה אמר שתתחדש, הקדוש ברוך הוא ציווה ללבנה שבכל חודש יהיה תקופה של חידוש. עטרת תפארת למוסי בטן, הביטוי למוסי בטן זה ביטוי ששייך לעם ישראל. רש"י כותב עטרת תפארת עטרת תפארת היא זו לעמוסי בטן, סימן הוא להם שאף הם שהם כוונה לעם ישראל שהם נקראים עמוסי בטן. ומי שרוצה לעיין בהסבר הביטוי הזה אפשר להסתכל בספר ישעיה פרק מ"ו פסוק ג' ורש"י שם, וגם מעניין להסתכל בפירוש התרגום על הפסוק הזה שם. בכל אופן, אנחנו רק אומרים שעמוסי בטן זה הכוונה לעם ישראל, ועטרת תפארת רש"י אומר שזה סימן לעם ישראל שגם הם, אף שאף הם, רש"י ממשיך שאף הם שמונים לה, כאילו אנחנו מונים את חודשי השנה לפי הופעת הירח, העדים באים לבית דין ומעידים שהם ראו את חידושה של הירח, ובזה אנחנו קובעים את החודשים. אז עתידים, רש"י אומר, עתידים להתחדש בגדולתן כמותה ולפאר יוצרם את הקדוש ברוך הוא. נחזור לגמרא, אנחנו אומרים שהירח הוא עטרת תפארת לעמוסי בטן, או במילים אחרות סימן טוב לעם ישראל, שאין עם ישראל עתידים להתחדש כמותה כמו הירח ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם מחדש חודשים. עכשיו עוד מימרה של רבחה, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. זה פסוק בספר משלי. בא רבחה להסביר, אמר רבחה בר חנינא, אמר ואסי, אמר ביוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. אז אנחנו קודם כל לוקחים את המילה מלחמה ומכוונים אותה למלחמתה של תורה, ולקחנו את המילה תחבולות ופירשנו את זה במובן של חבילות של משנה. רש"י כותב מלחמתה של תורה הוריותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה, לא כאדם המפופל ומחודל ובעל סברה ולא למד משניות וברייתות הרבה, כי מהיכן יתגלה הסוד
אלא בבעל משניות הרבה, שאם יצטרך לאותם בכאן, ילמדנו מתוך משנה אחרת, או אם יקשה לו דבר על דבר, יבין מתוך משניות הרבה שבידו, המאני פלוני היא, ששמענו במקום אחר, אומר כך, ואין כאן סתירה במשניות, מאחר שזה שיטה של פלוני, ואחרים חולקים עליו, וזה מחלוקת, זה לא נקרא סתירה. אנחנו חוזרים לגמרא, קרי רב יוסף הנפשי, רב יוסף שהיה בקי במשניות וברייתות, הוא קרא על עצמו הפסוק ורב תבועות בכוח שור. מאחר שיש הרבה תבועה, אז זה מגדיל את הכוח אצל השור, וזה היה קודם בוא נציין כפי שתוספות אומר, משום די יוסף איקרי בכל שור, כדרתי בכל שור עדה לא בעל שמועות הוא בעל חיתים, כלומר הכל צריכים למרי חיתיה. זה נמצא במסכת הוריות, גם בסוף מסכת ברכות, ואמינו בשילי הוריות דרב יוסף סיני. סיני הכוונה היה לו ידיעות רחבות בתורה שבעל פה, במשניות וברייתות. אז אם נצרף את כל הנקודות האלו שתוספות מביא, אנחנו מבינים מה כוונתו של רב יוסף, שהוא היה בקי במשניות וברייתות, והוא היה רב תבועות, זה העניין הזה שכל עם ישראל צריכים לסוכן חיטה, חיטה הרי הבסיס של המזון, של לחם, ובכך הוא, רב יוסף, קשור למילה שור, שזה הסמל של יוסף בשבטים. עד כאן שיעורנו להיום.